אתם מאזינים לפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של כירורגיית ראש צוואר של הרי. אני דוקטור אנטון ורשבסקי, והיום נדבר על נושא חשוב ומרתק, שיקום קולי לאחר לרינג'קטומי. נבין את האתגרים, השיטות והטכנולוגיות החדשות בתחום. נמצאת איתי פה היום פולינה יעקובוביץ' דלל, קלינאית תקשורת, מומחית בשיקום מטופלים לאחר ניתוחים באזור הראש והצוואר. שלום פולינה.
שלום דוקטור ורשבסקי, ותודה שהזמנת אותי לדבר על נושא כל כך קרוב לליבי.
אז בואי נתחיל מההתחלה. מה זה בעצם לרינג'קטומי? מה זה הניתוח הזה? ומה ההשפעה שלו על התקשורת של המטופל?
לרינג'קטומי, בעצם total לרינג'קטומי, זה ניתוח שבו מבצעים קריטה של כל מבנה הגרון. לרוב עושים את זה בגלל גידול סרטני, ובגלל היעדר תגובה של הגידול לטיפולים משמרים, כמו הקרנות או כימותרפיה.
זה בעצם הניתוח הכי משנה מציאות של המטופל, מבחינתי לפחות בתור מנתח. זה ניתוח שהתפקוד היומיומי של המטופל משתנה מקצה לקצה לאחר הניתוח.
מבין ניתוחי ראש צוואר אני מסכימה. אני מסכימה לגמרי.
אז בעצם אחד האתגרים לאחר שאנחנו קורטים את הגרון של המטופל, המטופל בעצם אין לו תיבת קול, אז הוא לא יכול לדבר ולתקשר בדרך שכולנו מתקשרים. ולכן אחד הדברים הכי חשובים בטיפול במטופלים האלו, זה בעצם השיקום הקולי, ופה את נכנסת לתמונה.
אז אם כבר אתה שואל על אתגרים, אז האתגר הראשון הוא בעצם אתגר הנשימה. באופן פיזי, האתגר הזה נפתר כבר בניתוח, כי במהלך הניתוח פתח הקנה מופנה החוצה, ואתם יוצרים פתח בצוואר שנקרא סטומה, טרכאוסטומה, דרכו האדם נושם. עכשיו גם פה אני כבר נכנסת לתמונה, כי האיש הזה הופך להיות למעשה נושם צוואר. מה זה אומר נושם צוואר? זה אומר שכל ההפרשות למשל יוצאות מהסטומה. אדם כזה שמשתעל צריך לחסות את הסטומה ולא לחסות את הפה. במקלחת אדם כזה צריך לוודא שלא נכנסים מים דרך הסטומה, אחרת הוא יטבע.
האמת היא שבזמן הקורונה זה היה, אני לא יודע אם לקרוא לזה משעשע, אבל היה את החיוב של לשים מסכה על הפה. לחולל הרינג'קטומי זה נכון. לא רלוונטי, נכון?
המסכה היא על הצוואר, נכון מאוד. אז באמת האתגר השני הוא אתגר הדיבור. וכדי להסביר את אתגר הדיבור, אני אצטרך להסביר קצת איך אנחנו מפיקים קול. אז בעצם כדי להפיק קול, אנחנו צריכים איזשהו מנגנון שרוטט. בתוך מבנה הגרון נמצאים שני מיתרים, מיתרי הקול. אוויר שעולה מהריאות מרטיט את מיתרי הקול, וכשהוא עולה למעלה, באמצעות אברי ההיגוי, הוא מעוצב לכדי דיבור, יצורים, מגעים, מילים, משפטים. כאשר בעצם אנחנו קורטים את כל המבנה, את כל מבנה הגרון, המטופל נותר ללא מיתרי קול. לכן נדרשות שיטות שיקום כדי לאפשר תקשורת מיטבית עם הסביבה. בגדול צריך להבין שאחרי ניתוח כזה, האדם מתעורר ובבת אחת הוא לא יכול להפיק קול. אני נוהגת להגיד שהקול של אדם הוא ראי הנפש. ואז חוסר יכולת להפיק קול ולתקשר עם הסביבה ממש יוצר משבר זהות.
מתי אנחנו בעצם מתחילים לתכנן את השיקום הקולי? האם זה לפני ניתוח, או שאנחנו קוראים לך בעצם לייעוץ אחרי שסיימנו כבר את הניתוח? מתי את מעדיפה לפגוש את המטופלים?
אז תהליך השיקום של המטופלים האלה הוא מסע, והמסע מתחיל לפני הניתוח. אני פוגשת את המטופל למה שנקרא פגישת הכנה. לפגישת ההכנה הזאת אני ממליצה להגיע עם בן משפחה או עם איזשהו אדם קרוב שילווה את האיש הזה במסע ביחד איתי. בפגישה הזאת אני לומדת להכיר את המטופל. מי הוא? מה הוא אוהב? מה הם מעגלי התקשורת שלו? איך נראה סדר יום שלו? אני מאפשרת לו לשאול שאלות. אני מאפשרת לו להגיד מה הוא רוצה לדעת ועד כמה. ואז אני בעצם מספרת לו על הניתוח, מספרת לו על השינויים שהוא עתיד לעבור, ופורסת בפניו את שיטות השיקום הקיימות, מסבירה לו גם על כל התהליך, וככה זה המפגש הראשון שלי עם המטופל.
אחרי ההסבר שלך, אני אישית לא מבצע ניתוח לרינג'קטומי, בלי פגישה של קלינאית תקשורת שתסביר את התהליך. בסופו של דבר אני חושב שזה משהו שנורא קשה למטופל קונספטואלית להבין. קריטת לשון ושחזור המבינים, לסת גם, לרינג'קטומי, אני לא בטוח שמטופלים באמת מבינים עד הסוף מה זה אומר, כמו שאמרת, עד שמתעוררים לאחר הניתוח ופתאום לא מסוגלים לדבר.
אז אני אגיד לך שגם אחרי פגישה איתי הם לא לגמרי מבינים, והיתרון המאוד גדול של הפגישה איתי הוא שכשאני מגיעה אליהם כבר אחרי הניתוח, כשהמטופל מאושפז במחלקה, אז הוא רואה פנים מוכרות, ופתאום כל המצב הזה, יש איזושהי התרמה שאני עושה בפגישה, וגם אני מגייסת את בן המשפחה שנמצא איתנו לתוך התהליך הזה. ואז הוא אומר, כן, פולינה, אני אומרת לו, זוכר, אנחנו דיברנו, הנה, זה ככה, ועכשיו אנחנו נמדוד את הקנולה, ועכשיו אנחנו נקבע תהליך של שיקום, ואני אגיד לך איזה ציוד אתה צריך לקנות, ואיך אתה עושה את זה. זאת אומרת, משהו בהתרמה הזאת, משהו בפנים המוכרות, משהו ב... איזשהו סדר בכל המצב הכאוטי שהאדם הזה התעורר אליו, מאוד מאוד עוזר.
אז בוא נדבר באמת ספציפית על שיקום קולי. הרי יש מספר טכנולוגיות, מספר שיטות בעצם לגרום לאנשים לדבר, לאחר שקרטנו את קופסת הקול. בעצם המנוע הריאות נמצא, ההיגוי של הלשון חלל הפה ברוב המקרים לא נגענו, ובעצם הוצאנו את התיבת קול עצמה, וזה מה שאנחנו צריכים לשחזר. אז איך את עושה את זה?
אז השיטה הנפוצה בישראל היא שיקום באמצעות תותב דיבור. בעצם בניתוח נוצר חור קטן שנקרא פיסטולה בין הקנה לוושת. יש אגב שתי אפשרויות לניתוח הזה. יש מנתחים שיוצרים את הפיסטולה כבר בניתוח הראשון הגדול, בניתוח של הלרינג'קטומי, וכבר שם מחדירים את התותב באותו מעמד. אז בעצם המטופל יוצא מהניתוח הגדול כבר בתחילתו של שיקום באחת מהשיטות, ויש מנתחים שבעצם עושים קודם כל את הניתוח הגדול, את הקריטה של הגרון, אחרי מספר חודשים המטופל חוזר לניתוח נוסף קטן, שהוא בעצם רק הפיסטולה, רק החור הזה, שבתוכו מוחדר התותב דיבור. אז מה זה התותב הזה? התותב הזה זה אביזר סיליקון, שהוא בעצם שסתום חד-כיווני, שמאפשר מעבר אוויר מהקנה לוושת בלבד, ולא מהוושת לקנה. למה לא מהוושת לקנה? כי אם משהו יעבור מהוושת לקנה, זה יכול להיות מזון או שתייה, ואז בעצם המטופל עושה מה שנקרא אספירציה. מגיע מזון ונוזלים לדרכי הנשימה, ולא למערכת העיכול כפי שאמורים להגיע. אנשים רבים חושבים בטעות שתותב זה כמו תותבת, אבל בעצם לתותב יש תפקיד אחד. התותב הוא אך ורק שומר מקום. תפקיד התותב הוא לשמור על הנתיב הזה פתוח. ואז בעצם הממברנה שרוטטת במקרה הזה היא אזור בדופן הוושת העליונה, ואז המטופל בעצם צריך לסגור את פתח הסטומה, אוויר עולה מהריאות, עובר דרך התותב, מרטיט את דופן הוושת העליונה, ואז עולה למעלה לעברי ההיגוי ונוצר דיבור או כל הפקה קולית שהאיש בוחר.
אז זה בעצם השיטה הנפוצה בישראל.
נכון.
יש שיטות אלטרנטיביות?
אז לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות, ובהמשך אנחנו נדבר על מה בעצם הקריטריונים לפיהם אנחנו בוחרים בשיטה מסוימת. השיטה השנייה היא שימוש באלקטרולרינקס, זה מכשיר חשמלי חיצוני, והוא יוצר רטט מכני באמצעות ממברנה פנימית קטנה, זאת אומרת זה לא משהו בגוף המטופל, הרטט עובר דרך רקמות הצוואר אל חלל הפה והלוע, ושם באמצעות תנועות שוב, לשון, שפתיים, אחך, עברי ההיגוי, מתקבל דיבור.
וזה, השיטה השנייה, זה בעצם נתקלנו בסרטים לאחרונה בטופגן, נכון? זה בעצם מה שהוצג שמה.
משהו כזה. השיטה השלישית קוראים לה דיבור וישתי, שהיא בעצם מתבצעת על ידי בליעה או הזרקת אוויר, מזריקים כמות קטנה של אוויר לתוך הוושת העליון, ובעצם...
זאת אומרת מזריקים?
האדם מזריק בזה שהוא יוצר פעולה של שאיבה. אם אני אגיד בצורה בוטה, אפשר להגיד שזה קצת כמו דיבור בגרפסים. ואז הוא מצליח להפיק איזשהו דיבור, כמו שכשלכולנו יש ניסיון בגרפס שיצא לנו מפעם לפעם, אז אנחנו יודעים שזה יוצר בעצם קול, ואם אנחנו יודעים לגייס נכון את עברי ההיגוי בדיוק באותו רגע, אפשר להפיק ככה דיבור. כמובן שהשיטה הזאת היא מוגבלת הן בנפח האוויר שניתן להזריק, ולכן משך המבעים שאפשר להפיק בצורה הזאת הוא קצר ומוגבל. אני אגיד גם שאחד החסרונות של השיטה הוא שדי קשה ללמוד וללמד אותה. אבל יש לה גם יתרונות כמובן.
אז הסברת לנו על השיטות הנפוצות. מה השיטה המורדפת עלייך, או השיטה שרוב המטופלים בוחרים בה? את מציגה בעצם את כל האופציות למטופל?
אני כן, אני מציגה את כל האופציות. אני מאמינה שחשוב למטופל לקבל באמת את מלוא המידע, וזו זכותו, ואני מעדיפה לעשות את זה אני בצורה מסודרת ועם איזושהי אחריות, מאשר שיקרא או ישמע פיסות מידע בכל מיני מקומות. אני אגיד שלכל שיטה יש יתרונות וחסרונות, ומה שחשוב בתהליך הזה שוב הוא להכיר את המטופל. כשאני מתאימה שיטת שיקום, אני לוקחת בחשבון כמה פרמטרים, את הגיל של המטופל, הסביבה שלו, מה הם מעגלי התקשורת שלו, עם מי הוא מדבר, איך נראה יום שלו, את המצב הפסיכוסוציאלי שלו, המצב הקוגניטיבי, המוטורי, וכמובן גם את הרצון שלו ואת העדפה שלו. אז לצורך העניין, שיקום באמצעות תותב מצריך הגעה להחלפות של תותב פרמטרים, באופן ממוצע פעם בחצי שנה, מצריך טיפול בתותב, לנקות אותו, לדעת מה לעשות במקרה שיש איזושהי בעיה או דיספונקציה של התותב. עצם קיום התותב, עצם קיום המעבר הזה, החיבור בין הקנה לוושת, יכול לייצר דליפות, ואז זה מפריע לבליעה ולאכילה, ויוצר סבל מאוד גדול אצל המטופל. אז מטופל שמשוקם באמצעות תותב, עם כל הבעיות שציינתי עכשיו, זו עדיין השיטה הנפוצה ביותר, כי הקול שנוצר באמצעות תותב, הוא הקול הכי טבעי, וגם משך המבעים שאפשר להפיק באופן הזה, הוא הארוך ביותר, כי בעצם אנחנו משתמשים באוויר ריאתי, כפי שמפיקים קול בצורה רגילה, כשיש גרון. קודם כל זה מטופל שאני צריכה לסמוך עליו, אני צריכה לדעת שאם תהיה בעיה הוא יגיע בזמן להחלפה, שאם תהיה דליפה הוא ידע מה לעשות, שהוא ידע לנקות את התותב, שהוא יקשיב להנחיות, שבאופן פיזי, מוטורי וקוגניטיבי הוא מסוגל לבצע באופן עצמאי את הדברים האלה, או לחליפין במקרים בודדים שיש מישהו שצמוד אליו שיעשה וידאג לדברים האלה עבורו. שיקום באמצעות אלקטרולרינקס זה היתרון שלו שזה באמת אביזר חיצוני, לא צריך לטפל בו, צריך רק לרכוש וללמוד איך משתמשים בו בצורה אופטימלית, מעבר לזה הוא מכשיר חשמלי שפועל על סוללות. החיסרון שלו זה באמת איכות הקול. הקול הוא רובוטי, קול מכני, והרבה פעמים מטופלים לא אוהבים את זה.
כמה קשה ללמוד ספציפית עם תותב דיבור, טאפ מה שנקרא? אני נתקלתי במטופלים שמתייאשים מזה, מזה שהם לא מצליחים, או מכל מיני בעיות שהזכרת, כמו דליפה מסביב, דברים כאלה. כמה מאמץ מצד המטופל זה דורש?
תראה, כל תהליך השיקום הוא תהליך מורכב. קודם כל, התהליך מתחיל בכלל לקבל את המצב החדש, בלהכיר את הגוף שלך, בלהבין שהמצב כרגע הוא שונה, הוא לא יחזור להיות מה שהיה, אבל בהינתן המצב אתה עדיין יכול לחיות חיים מלאים ומאושרים, ולהגשים את עצמך, ולהיות שותף פעיל בחברה. אני אספר לך דוגמה, אוקיי? היה לי מטופל יש לי מטופל, שהוא הגיע אליי, הרופאים ביקשו שאני אראה אותו, זה היה לפני כמה שנים, בגלל שהוא סירב לעבור את הניתוח. ואמרו לו, טוב, בוא תיפגש עם פולינה, אולי קצת תסביר לך. היה לו גידול מאוד גדול, ברמה מסכנת חיים, ולא הייתה פה שאלה מבחינת הרופאים. זו הייתה חובה לבצע את הניתוח על מנת להציל את חייו. והוא סירב. ואז דיברתי איתו קצת, והוא אמר לי, תראי, אני אדם שעבר הרבה, אני לא באמת מפחד משום דבר, אבל אני אגיד לך, יש בעיה אחת. בעוד חודשיים הבן שלי מתחתן. ואני רוצה לרקוד בחתונה של הבן שלי, ואני גם רוצה לברך את החתן בהקלה. אמרתי לו, אין בעיה, עליי. אתה תרקוד בחתונה, ואתה תברך את החתן והכלה. אני מבטיחה לך.
אחריות ובאמת, כבדה.
מה?
אחריות כבדה.
מאוד. אני סומכת על הרופאים שעובדים איתי. אז באמת, הוא עבר את הניתוח, הוחדר לו טאפ ראשוני, זאת אומרת, כבר בניתוח עצמו, והגעתי למחלקה לראות אותו אחרי, וכבר במחלקה, כבר שם, התחלנו בתהליך של השיקום. כבר שם, ממש, עשינו כבר ניסיונות של דיבור, כמובן זה המינימלי, היו בצקות, היה קשה בהתחלה, אבל האיש הזה, תוך חודשיים, בירך את הבן שלו, את החתן והכלה, יותר מזה, לתהליך של שיקום הדיבור, הוא הביא את הברכה, אנחנו תרגלנו ממש על הברכה שהוא רוצה לברך, אז הוא גם שינן אותה וכבר ידע אותה בעל פה עד שהגיע המועד, אבל באמת תוך חודשיים זה היה פלא, ופה זה נכנס את המקום של באמת המוטיבציה, אז זה אפשרי לעשות את זה ככה, מהצד השני יש מטופלים שבאמת לוקח להם הרבה יותר זמן, הרבה פעמים זה נופל באמת על הדברים הפיזיים, ואז אני ביחד עם הרופאים מנסים למצוא את הפתרונות הכי טובים עבורם, והרבה פעמים זה נופל על האזורים הרגשיים, על הקושי לקבל את עצמך, להיעדר תמיכה מספקת, זה שם.
יש מטופלים גם שמתחילים באלקטרולרינקס, כי הרבה פעמים זה הרי השיקום הכי קל אחרי ניתוח, בעיקר אם אנחנו לא מדברים על טאפ ראשוני, לא עושים זה טאפ שניוני, ש... היום יש יותר נטייה מבחינת המנתחים ללכת לשם, כי זה אמור למנוע את הסיבוכים הפוסט-ניתוחים המיידיים, מאחר שזה ניתוח בסיכון גבוה, אתה רוצה לנסות להוריד כמה שיותר משתנים בלתי תלויים. אז מתחילים שימוש באלקטרולרינקס, כי זה פשוט, כמו שאמרנו, זה לא דורש ממברנה, לא צורש עוד ניתוח, פחות אימון אולי, ואני מכיר מטופלים שהתחילו עם אלקטרולרינקס ולא עזבו אותו.
מעולה. אז קודם כל מעולה, ולכן אני אומרת, ההחלטה היא בסוף לא החלטה שלי, היא החלטה שהאיש צריך לחיות איתה וצריכה להתאים לו ולחייו, ולכן אם הוא מסתדר עם האלקטרולרינקס וזה משרת אותו לצורכי תקשורת וטוב לו בחיים, אז מצוין, אני לא אחתור לטפ. מבחינתי מה שעובד, עובד.
עכשיו, הניתוח לרינג'קטום זה ניתוח ישן, זה לא משהו חדש. ההפך, עם השנים ירדנו בכמויות של המנותחים, בגלל טיפולים אלטרנטיביים, כימו, קרינה. זה אומר שגם הצורות שיקום, זה לא צורות שיקום שהומצאו בעשור האחרון, בוא נגיד.
נכון.
אני מניח שיש מחקרים וניסיונות לשפר.
נכון. אז תחום השיקום הוא באמת תחום מתפתח, ומהפכת ה-AI לא פסחה גם על התחום הזה. אז יש היום מחקר וככה תהליכי פיתוח מועצים גם באזורים האלה. יש אלקטרולרינקס חכם שנמצא בפיתוח, שהוא בעצם מזהה תנועות שפתיים, שרירי פנים או תנודות בצוואר, וחלקם אפילו מאפשרים שליטה קולית באמצעות טלפון או עוזרת קולית וכולי. יש מערכות שגם בפיתוח שמזהות אותות מוחיים ממש, ומשתמשות בהם ליצירת דיבור דיגיטלי. כרגע שני הדברים האלה נמצאים בפיתוח, בשלב של ניסיוני ומעבדתי, עדיין אין אותם בשוק, אבל הפוטנציאל הוא בהחלט אדיר.
לתפיסתי, תקני אותי אם אני טועה, הבעיה העיקרית באלקטרולרינקס, הוא כאילו מכשיר אידיאלי, רק מה, הקול שלו הוא קול מתחתי. יש דרך לפתור את זה? את חושבת שזה משהו שהולך להיפטר בשנים הקרובות?
יש אפשרות לייצר דיבור על ידי זה שהמטופלים מקליטים את הקול הטבעי שלהם לפני הניתוח, ואז שוב באמצעות AI בעצם יוצרים סינתזה של הקול החדש על בסיס ההקלטות הקודמות. אבל שוב, זה העתיד, כרגע אלה לא מוצרים שקיימים בשוק, אבל הפוטנציאל הוא בהחלט אדיר.
אז דיברנו עד עכשיו על הקול בחולה לרינג'קטומי, אבל המטופלים האלו סובלים מאוד בעיות. אמרנו, זה הרי ניתוח משנה חיים, צורת חיים. בליעה, נשימה והדיבור שהזכרת. הייתי שמח לשמוע ממך עוד נקודות שבהם המטופלים שלך מתמודדים, ואיך זה משנה להם בעצם את ה... חיים, את ה-day-to-day life.
וואו, באמת יש להם המון אתגרים. ההיבט של הבליעה, על פניו אגב, לפי הספר מה שנקרא, לרינג'קטומי לא אמור ליצור בעיות בליעה, בפועל זה לא המצב, יש להם גם המון בעיות בליעה, כל מיני יצרויות בוושת, כל מיני פגיעות שקרו במסגרת הניתוח בדופן הוושת, או לפעמים הגידול עצמו שנגע גם שם, והיה צריך לקרות או להסיר חלקים, אז יש את ההיבט של הבליעה, יש הרבה מאוד את ההיבט הפסיכוסוציאלי וההיבט החברתי, יש הרבה מאוד בושה במצב הזה, יש מטופלים שממש נמנעים מהשתתפות בחיי היומיום שלהם, הם מתביישים לשבת בארוחה, כי פתאום אם הוא יתחיל לאכול ויתקע לו המזון, הוא יתחיל להשתעל, זה מפחיד לפעמים את בני המשפחה. אז יש לי מטופל שלימד את הנכדים שלו, שהסטומה והקנולה והפילטר שיש שם, זה בעצם שעון. והוא אמר, תראו איזה יופי, לסבא יש שעון, הנה, וכל הנכדים רצו ללחוץ על השעון, ופתאום זה נהיה קטע, השעון. יש כאלה שבעוד מתביישים מהקול שלהם, ואז אם הם מתביישים והבושה כל כך עמוקה שנוצר ממש בידוד חברתי, הם פשוט נמנעים, ואז הם נהיים אנשים זועפים ואנשים שקבועים ולא רוצים להשתתף בשום דבר. המשמעות של השיקום, כמו שאמרתי קודם, למשל בהקשר הנשימתי, זה ברמת ה-ADL מה שנקרא, על כל פעילויות היום יום כמו המקלחת. אז הגיע אליי מטופל, האמת בשבוע שעבר, שלא שוקם כמו שצריך, לא היה שם איזשהו תהליך מסודר, ואז הוא הגיע אליי, ואיכשהו, במקרה, דיברנו על המקלחת, ואמרתי לו, אז איך אתה מסתדר במקלחת? והוא אומר לי, לא, אני הולך פעם בשלושה שבועות לספר, שיקלח אותי, וככה אני מתקלח רק כתפיים ומטה. ואמרתי לו, למה? ואז, התאמנו לו את האביזר למקלחת, וחייו השתנו, אוקיי? זה ברמה הזאת. יש את כל עניין, את כל העניין הסוציאלי של הזכויות, וזה גם עיסוק, יש מטופלים שאפילו חוזרים לעבוד, אחרי שיקום מיטבי בהתאם לרצון שלהם. אבל כל עניין הציוד שצריך להזמין, כל ההתנהלות מול קופות החולים, כל ההתנהלות מול, בכלל, כל הזכויות הסוציאליות שלהם וביטוח לאומי, זה עוד היבט ועוד חזית שהמטופלים האלה מתמודדים איתה. וגם לא דיברנו על ההיבט האסתטי. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד נראה לעין. עוד אלמנט, עוד חזית שהמטופלים האלה נדרשים אליה.
ואת בעצם מטפלת לכל אורך החזית, או שזה מתחלק. מה הדברים שאת מצפה מהרופא, שישים לב אליהם, וידע אותך, איזה דברים את מטפלת בהם, ואיזה דברים אולי בכלל עוברים לדיאטנית, כי אמרת שיש גם בעיות בליעה ואכילה למטופלים האלה.
נכון, המטופלים האלה, קודם כל בהקשר של אכילה, אז המטופלים הרבה פעמים אחרי הניתוח עוברים מקרנות, ואז יש גם יובש ויש חוסר תיאבון, וזה גם כמובן משפיע על כל ענייני האכילה, גם אם אין איזושהי בעיית בליעה ממש פונקציונלית. אז שם באמת אני עובדת בשיתוף פעולה עם דיאטנית, אני הרבה פעמים מפנה וממליצה על טיפול רגשי, חייבת להגיד שרובם המוחלט לא פונים לאזורים האלה, ואיכשהו זו פונקציה שאני די ממלא אותה. מבחינת הרופאים, זה פודקאסט לרופאים, נכון? אז תראה, אם אפשר, תעשו לי סטומה עגולה, גדולה ויפה, שטח פנים כמה שיותר שטוח, ופיסטולה במקום אידיאלי. אם אני יכולה לקבל את זה, עבורי זה יהיה מושלם, אבל עכשיו ברצינות, חשוב להכניס קלינאי תקשורת לתהליך כבר מההתחלה. ההכנה לניתוח היא חיונית לשיקום אופטימלי, ובעיקר לתחושת ה-well-being, ולהחזיר למטופלים האלה איזשהו שמץ של שליטה, במה שקורה וידיעה, כי בתהליך הזה מעורב הרבה מאוד פחד, והרבה מאוד דברים קורים בו פתאום. האדם מתעורר בבוקר אחרי הניתוח לגוף אחר, הוא פתאום לא יכול לדבר, הוא לא יכול לבלוע, והוא לא יכול, והנשימה שלו השתנתה. זה נותן שמץ של שליטה ואיזושהי מוכרות עם התהליך. אני אגיד שבסוף, כירורג שמבין שהמטרה היא לא רק להוציא את הגידול, אלא להחזיר את האדם לתפקוד, גם ברמת הניתוח כמובן יילחם לשמר עיריות, רקמות רוטטות ומעברים, וכן יהיה חלק פעיל בצוות שיקום שהוא רב תחומי, לעבוד בשיתוף פעולה. איתי, עם הדיאטנית, עם העובדת הסוציאלית, טיפול רגשי במידה והוא מתקיים בתוך התהליך הזה. זה חיוני, באמת להצלחה.
אני מסכים איתך מאוד, השיתוף פעולה בין הצוותים הרפואיים והפאר הרפואיים הוא הכרחי, בלי השיתוף פעולה הזה לאורך כל שלבי הטיפול, מהאבחון, מהניתוח, קרינה, הטיפולים המשלימים למיניהם, הטיפול לא ממצא את עצמו והמטופל לא מגיע לנקודה שכולנו רוצים להביא אותו לשם ומה שאנחנו חושבים שיכול להגיע לשם. גם צריך לזכור שלא לכל המטופלים יש נקודה שאנחנו יכולים להגיע לאותה נקודה. לגמרי. מטופלים הם שונים, נכון. ואנחנו יכולים להביא אותם למצבים שונים בסוף הטיפול. אני הייתי רוצה לשמוע מה בעצם התפקיד של המשפחה. אנחנו יודעים שהמטופל זה לא רק המטופל, יש את כל המערכת התומכת, שלרוב זה משפחה, לפעמים זה חברים. מה התפקיד שלהם בשיקום לאחר ניתוח כזה?
אז אני אשתף אותך בעוד ככה סיפור מהקליניקה. היה מטופל שעבר את הניתוח בעצם של החדרת התותב כבר בניתוח הראשון, הוא התחיל תהליך שיקום, היה לא רע, ואז אני יצאתי לחופשת לידה, וכשחזרתי, אני שומעת כל הזמן תלונות מהמטופל הזה, שהוא לא מצליח להפיק קול, וכל הזמן יש בעיות עם התותב, הוא הולך לרופאים, הוא פונה שוב ושוב אליי, אז הוא מגיע אליי, אני בודקת, מנקה את התותב, אפילו החלפתי תותב פעם או פעמיים, ואנחנו מנסים ביחד ככה ללמוד לדבר ולהפיק קול, והמטופל בסך הכל מפיק קול, אנחנו לא מצליחים להתקדם, לא מגיעים לדיבור פונקציונלי, עצרנו בערך במילים בודדות, והמטופל מאוד מתוסכל, וכבר כמו שאמרת קודם, על סף ייאוש. בין לבין הוא מספר לי קצת על אשתו, והוא אומר לי שכבר אין לה סבלנות אליו, ושהתייאשה ממנו, ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? אולי נזמין אותה שתבוא לפגישה איתנו ביחד פעם. אמר לי, לא, אין לה זמן, היא עובדת, היא לא תבוא. אמרתי לו, אם אתה מרשה לי, בוא נתקשר אליה ביחד. אז התקשרנו והזמנו אותה, והיא כמובן אמרה שהיא תגיע, והגיעה לפגישה. ואז דיברנו קצת, וככה היא סיפרה ממקומה מה מתסכל אותה, והוא באמת סיפר את המקום שלו. היא מאוד כועסת עליו שהוא כבר כמעט שנה לא מדבר, וכאילו לא עוזר לעצמו, והוא מאוד מתוסכל מזה שהיא לא מכילה אותו, ולא מבינה את כל מה שעובר, והוא באיזושהי תחושת בדידות, שאף אחד חוץ ממנו לא מבין את מה שהוא אומר, את מה שהוא עובר, סליחה. אז התחלנו לתרגל ביחד, ככה בעדינות, בסבלנות, והיא הייתה, והיא מאוד התרגשה באמת שהוא מנסה, ושהוא מצליח. ואז הרגשתי שאנחנו בשלים לשלב המשפט, ואמרתי לו, ועכשיו תגיד לה, גילה, אני אוהב אותך. והוא הסתכל עליה, והוא אמר, ובאמת לא הייתה עין יבשה בחדר הזה, היא אמרה באמת שהיא לא שמעה את זה ממנו 20 שנה, הרבה לפני הניתוח, ומאז הם פותחים כל בוקר, זה המשפט שלו, הוא כבר מדבר, והם כבר יוצאים לבתי קפה, והוא חזר לחיים, והוא מבשל, ומזמין את המשפחה והנכדים, אבל באמת לפעמים יש איזושהי, כשמסתכלים על התמונה הכוללת ורגע יוצאים מהקופסה ורגע מנסים להבין איפה הקושי האמיתי, וזה בלי כמובן להתעלם מהתמונות האמיתיות של המטופל, אז מצליחים, הרבה פעמים מצליחים, ויש הרבה מאוד רגעים מרגשים בתהליך הזה, לצד התסכול והקושי.
סיפור מהמם. אז אנחנו לקראת סיום. רוצה למסור עוד איזה מסר למטופלים שעומדים לעבור את הניתוח, או לרופאים שעומדים לבצע אותו, מלבד ההיקף וגודל הסטומה המומלצת על ידך?
חשוב לראות באמת את האדם שבתוך התהליך, גם עבור הצוותים שמטפלים בו, וגם להבין את כל המעטפת הכוללת שלו, את המשפחה, את אורח החיים שלו, את הרצונות שלו, ואת האופי שלו, וכשמסתכלים על המכלול, אז אני חושבת שהשיקום הוא באמת מיטבי, ואפשר גם לפתור בעיות שמתעוררות בדרך, ובאמת צריך ללוות את המטופלים האלה. זה לא מטופלים של מה שנקרא זבנג וגמרנו. זה תהליך, המטופל צריך לדעת שאנחנו שם בשבילו. זה התפקיד שלנו.
תודה רבה, פולינה.
תודה לך, תודה שהזמנת אותי.
ותודה לכם המאזינים שהצטרפתם אלינו ולמדתם על הנושא החשוב הזה של שיקום קולי לאחר לרינג'קטומי. נתראה בפרק הבא של הפודקאסט. להתראות.